שלום וברכה קהל קדוש, ובכן אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש הכוזרי. ספר הטענה והגנה לדת המושפלת מת רבנו יהודה בן רבי שמואל הלוי, המכונה ריהל, ואנחנו ממש הגענו לשערי מאמר שלישי. מה? סיימנו את שני, ועכשיו אנחנו מתחילים את שלישי, ומטבע הדברים בפסקה א'. הנושא של מאמר שלישי שונה באופן כותבי מהנושא של מאמר ראשון ושני. העניין של מאמר ראשון ושני הוא הכלל, מאמר שלישי הפרט. כדרך שגם ספר בראשית ושמות עוסקים בעניינים של כלל האנושות וכלל ישראל, ספר ויקרא, שהוא הספר השלישי, עוסק בעבודת השם של הפרט. כמובן גם של הכלל, אבל בעיקר של הפרט. אז כך הוא הסדר גם כן ביהדות בכלל, שמתחילים קודם כל מהזהות הכללית, ומתוך כך ניגשים אל הזהות הפרטית, שלא כמו בדתות, שבדתות מתחילים מן הפרט ומשם פונים אל הכלל. כן, בדתות מתחילים מן הפרט ומשם פונים אל הכלל. בעוד שביהדות מתחילים מן הכלל ומשם פונים אל הפרט. אני אסביר את הנקודה הזאת. למשל, יש בתורה משפט, פוקד עוון אבות על בנים. זה הגיוני או לא הגיוני? אבא חטא, למה שאני אחטוף, נכון? אלא זה נובע מתוך תפיסה כוללת, שאני ואבא שלי זה אותו דבר. למה זה אותו דבר? כי אנחנו בעצם הופעה של נשמה כללית, נשמת האומה. ולכן כאשר התורה רוצה לאיים באיום חזק נגד עוברי עבירה, היא אומרת, אם תמשיך ככה, בסוף תהיה אינדיבידואל, ונחרטה הנפש ההיא, מקרב עמה. כלומר, האדם מלכתחילה שייך אל העם, ואם הוא מגזים, אז הוא הופך להיות פרט. בתפיסה המודרנית זה בדיוק הפוך. התפיסה המודרנית אומרת, אני קודם כל פרט, אחר כך אני בודק את הקשר שלי עם הכלל. כלומר, להפוך לאינדיבידואל, מבחינת האדם המודרני זה פרס. מבחינתה של הספרות התנכית זה עונש. מובן? בדתות, הדתות מציעות לאדם מסלול חיים. מה? ישועה, כן, אבל מה ייבשע על ידי אותו מסלול חיים? הנפש, האני. כן, עד כדי כך שהדת הדומיננטית היום בעולם, הנצרות, אומרת שתנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, הקיסר עוסק בענייני הכלל, אלוהים עוסק בענייני הפרט. מתוך כך, הפרדת הדת מהמדינה מתבקשת. זאת אומרת, אבל זה התחיל הרבה לפני כן. זאת אומרת, הנצרות הפרידה את הדת מהמדינה. מלכתחילה. כן? זה שאחר כך היה מאבק כוחני, מי ישלוט בבני אדם במהלך ההיסטוריה של הנצרות, זה לא יכול היה להיגמר אחרת מאשר על ידי הפרדת הדת מהמדינה. מובן? אז זאת אומרת שנקודת המוצא היא קודם כל הכלל. לכן תמיד אנשים שואלים שאלות על תורת החסידות. תורת החסידות עוסקת הרבה, כשמה כן היא, בחסידות, חסידות היחיד. ותמיד צריך לזכור דבר אחד, שהחסידות בנויה על יסוד של יהדות. כן? זה חשוב לזכור את זה. ולכן צריך להבין שקודם כל נמצאת היהדות, היהדות עוסקת בקדושת הכלל, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, בחר בנו מכל העמים, אשכה לגוי קדוש, מדובר על הוויה לאומית, שמתוכה צומחת גם הקדושה האישית הפרטית. עד כאן מובן? עם קדוש אתה לשם אלוהיך, וזה מחייב, קדושים תהיו, שכל אחד ואחד יהיה קדוש. אבל זה קודם כל מתחיל מזה שהעם הוא קדוש. מובן? מתוך כך גם מובן מדוע יש שני מאמרים ראשונים של הכוזרי עוסקים בכלל, מתוך כך מאמר שלישי עוסק בפרט. כן. בחינוך יכול להיות שזה הפוך. כשאנחנו מחנכים ילד, מתחילים מהפרט. אבל מדברים על השקפת עולם, הכלל קודם. אמר החבר, זאת תורת עובד האלוה משלנו. עובד האלוה הוא החסיד, אז קודם כל, מה הוא לא? אין הוא פורש מן העולם. שימו לב, בתחילת מאמר ראשון, בדברי הפילוסוף, בפסקה א', איך זה מתחיל? האלוה אין, כך וכך. כלומר, אין לו לפניו ולא רצון ולא שנאה וכו'. זאת אומרת שכשמסבירים איזשהו מושג, צריך לזכור תמיד מהו הרקע התרבותי המקובל ביחס לאותו מושג. כי כשהפילוסוף אומר, האלוה אין לפניו רצון, סימן שיש מישהו שכן אמר את זה, שיש לו רצון. מי אמר שיש לאלוה רצון? הנביאים. הפילוסוף בא ואומר, אין לאלוה רצון. לעומת הנבואה. כשהכוזרי אומר כאן במאמר שלישי, אין הוא פורש מן העולם, זה משום שהמקובל בעולם הדתי הכללי, הוא שהעובד אלוה הוא אדם שמואס בעולם. מובן? קוראים לזה פרוש. אז הוא אומר, לא, אז הוא לא. השאלה, למה הפילוסוף אומר את מה שהוא אומר, בוא תעזוב את זה, זה לא הנושא שלנו. רק רציתי להזכיר שהרבה פעמים כשאתה בא להסביר איזשהו מושג, אתה צריך קודם כל לבטל דעות קדומות. דעות, מה שמקובל לחשוב, ומתוך כך אתה יכול לדון באופן נקי. אם לא, אז אנשים שוכחים וחושבים שאתה מדבר על מה שכולם חושבים. אסור לדעת קודם כל מה לא. אז אין הוא פורש מן העולם. אז מה עניינו של החסיד לפי זה? החיים. כן? כלומר, תורת ישראל, תורת חיים היא, וזה בעצם התוכן העיקרי שאנחנו נראה במידת החסידות או עבודת האלוה שלנו. אין הוא פורש מן העולם עד שיהיה הוא למסע על העולם והעולם למסע עליו. כן, כלומר, כך סבורים הרבה, שבעצם העולם הוא משהו שמכביד, מכביד על הנשמה. פיתגורס אמר את זה פעם, שהגוף הוא הכלא של הנשמה. וגם סוקרטס, אבי האתיקה הפילוסופית, הסביר בדיאלוג הנקרא פיידון, כן? בדיאלוג שהוא קיים עם תלמידיו, ביום מותו. אז הוא דן שם ביום מותו, שמה הוא היה בכל מלוא כוחו, הוא לא היה חולה, אלא הוא נשפט למוות. אז בשעות שלפני ביצוע פסק הדין, שבו הוא צריך לשתות את הרעל כדי למות, אז באותן שעות הוא דיבר בשיחה פילוסופית עם תלמידיו על החיים והמוות והישארות הנפש וכדומה. ואז הוא הסביר שמאוד כדאי לפילוסוף למות, כי הגוף הזה מכביד על המחשבה הטהורה, וכדאי לקיים שיחות עם אל השאול. אל השאול הוא מן הסתם פילוסוף גדול, שזה תענוג אינטלקטואלי אדיר לדבר איתו. ולכן לא היה לו כל קושי לשתות את סף הרעל, וככה הוא עזב את העולם. לא, הוא לא הצדיק את הפסק דין. הפסק דין היה לדעתו מוטעה. אבל הוא אמר, אם כבר זה קורה, אז לא צריך להתרגש מזה, זה אדרבה זה טוב. כיוון שאני פילוסוף ענק, והגיע הזמן לגמור עם חיי העולם הזה, אז בוא נתקדם אל השלב הבא. נכון? זאת אומרת, הוא ראה בסופו של דבר במעטפת הגופנית איזושהי משקולת שצריך לדעת להשתחרר ממנה. אז למה הוא לא התאבד? לבד 50 שנה לפני כן. לא, כי אז הוא עוד לא היה פילוסוף. זאת אומרת, עד שאדם צריך לממש באופן מקסימלי את היכולת הפילוסופית שלו, כשמגיע השלב שבו הוא מעוקב על ידי הגוף, אז הוא ממשיך הלאה. בסדר? אז זה בדיוק ההפך מהתפיסה של היהדות. יש משפט בפרשת ניצבים. החיים והמוות נתתי לפניך. אז במה תבחר? בפשטות במוות. זאת אומרת, הדבר היותר הגיוני זה לבחור במוות אם אתה רוצה להיפגש עם אלוהים. הרי איפה פוגשים את אלוהים? בחיי הנשמה. לכן היה מקום לומר, כיוון שהחיים והמוות נתתי לפניך, אני אבחר במוות, והתורה חידשה חידוש עצום, ובחרת בחיים. זאת אומרת שאפשר להיפגש עם האלוהות ולתת משמעות לקיום בחיים של העולם הזה. ומעניין ההמשך של הפסוק, ובחרת בחיים למען תחיה. זה מובן מאליו, לא? אם אתה בוחר בחיים, אתה תחיה. אלא, ובחרת בחיים למען, תחיה אתה וזרעך על האדמה. זאת אומרת, שיהיה המשך של חיות אלוהית בתוך הדורות בארץ ישראל, על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך וכו'. מובן? יש פסוק בפרשת ויתחנן שמתאר את התובנה הזאת, והיא כשומעכם את הקול מתוך החושך. וההר בוער באש. ותקרבו אליי כל זקניכם, כל זקני שוטריכם ושופטיכם, ותאמרו. הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ודבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ואתה למה נמות? מה? ואתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת? זאת אומרת, מה הם חשבו לפני ההתגלות ומה ההתגלות שינתה אצלם? לפני ההתגלות הם חשבו שאם ידבר אלוהים את האדם, ימות. כלומר, הדבר המתבקש, מי שפוגש את אלוהים, זה טבעי שהוא מת. מה? כי יש השתוקקות של הנשמה אל מקורה. זה מוות מתוק. Kill me softly. מה?
למה לא חיים
לך? לא, כי הם לא ראו בחיי הגוף דבר אלוהי. רק בחיי הנשמה. ולכן ההיגיון היה, אגב זה מה שאמרה, מה שאמר מנוח לאשתו. מות נמות כי אלוהים ראינו. אומרת לו אשתו, אם חפץ השם לעמיתנו, לא הראינו את כל זאת. כלומר, יש ההיגיון ויש הרצון. זה שני הכיוונים. אז לכן הם אמרו, כדאי שמי שרוצה לדבר עם אלוהים, זה טוב, כי ככה הוא ימות, הוא יצא מהעולם הזה. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אז המוות הפך להיות דבר מיותר לחלוטין, ואתה למה נמות? בסדר? כלומר, החוויה המציאותית של המפגש עם הדיבור, שינתה את כל היחס אל החיים. כן, בבקשה, אדוני. טוב, שמעו את זה על האבות, על אברהם, על יצחק ועל יעקב ועל הנביאים בכלל, שאומרים שאלוהים מדבר עמם. אבל הם לא ידעו האם האמירות האלה הן ממשיות או שמה זה רק מטאפורה, איזושהי פרזה. כן, כלומר, יכול להיות, מישהו אומר, אלוהים דיבר איתי. בסדר, אנחנו מבינים, אתה מדבר בשפה משלית. זה לא חוויה אמיתית, זה בכאילו כזה, כמו ש... אתה אומר, מוצרט הוא אלוהי. כן? מה, זה אלוהים לימד את מוצרט את המנגינה? זה לא ברור. כן? יכול להיות שכן, אגב. אבל כשזה קרה להם, אמרו, זה רציני, זה באמת, זה לא בלוף. כן? מה אתה אומר? כן. טוב, שמה, כן, שמה, באמת לא היה חלום. נכון. יכול להיות כזה מדרגות, כן. בבקשה. טוב, מה אתה אומר? נו. יפה, הבנתי את השאלה. אתה אומר ככה, אלוהים הוא הבורא, אז הוא נותן חיים, נכון? אבל השאלה אם זה לא פשלה. זאת אומרת, לא, אתה יכול להגיד, אתה רגיל כי אתה יהודי, אז אתה, יש לך מלא יהדות בראש, אז אתה לא מבין איך אפשר להבין את זה אחרת. אבל אפשר בהחלט להבין, וכך במיתולוגיות, שבריאת העולם זה סוג של פשלה. ישפריץ לו. ישפריץ לו העולם. זה הידרדרות. ברור? אז צריך לחזור אל המקור. מה? נכון. זאת אומרת, היום אנחנו הבנו, וזה היהדות עשתה את זה, שאלוהים חפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. זה חידוש. מובן? טוב. אז לכן הוא אומר, ההדגשה פה היא מאוד הכרחית, במיוחד שגם היו אחר כך, גם בימי רבי יהודה הלוי וגם בימינו. הנחיות של צדקות, במיוחד אצל הגויים, של פרישות קיצונית מן העולם הזה. מובן? אין הוא פורש מן העולם עד שהוא למסע על העולם והעולם למסע עליו. כלומר, בעצם הוא רומז שהשיטות האלה הן בנויות על שנאה, על כעס, כעס על העולם. ואינו מואס בחיים, שאחת הטובות שהשפיע האלוה עליו. והאלוה מזכירם כחסד, באומרו את מספר ימיך המלא וערכת הימים. אם לחיות זה כללה, אז למה הקדוש ברוך הוא מברך אותי באריכות ימים? סימן שזה דבר טוב. להפך, אוהב הוא את העולם ואת אריכות הימים. רוצה לחיות הרבה זמן. עד כאן הבנתי. אחרי הפסיק, משהו משתבש לי. למה הוא אוהב את החיים? שהרי הם המקנים לו את העולם הבא. אז מה חשוב? העולם הבא. אמרת לי, הוא אוהב את החיים, לא מואס בחיים. אבל בסופו של דבר זה לא אמיתי, זה בשביל להגיע לעולם הבא. כי כל מעשה טוב שהוא מוסיף בעולם הזה, מעלה הוא מדרגה בעולם הבא. אז אני לא הבנתי כלום. הבנתם את השאלה שלי? טוב. אני אתן לכם את התשובה. העולם הבא זה התעלות של כלל העולם. העולם הבא הוא אחר. זה העולם כולו, אבל במצב אחר. לכן, כשהוא עושה מעשה טוב עכשיו, הוא תורם גם לשינוי מצב העולם, לא רק המצב שלו. מאמץ כללי, ודאי. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד משהו. יש, למשל, בחור בתנועת נוער, הוא מאוד אוהב את הסניף, מאוד אוהב את החבר'ה, והוא, זה החיים שלו. החיים שלו, הוא תורם, עוזר, הוא עושה את זה כל כך טוב שאומרים לו, תשמע, אתה תהיה קומונר, אז אתה תהיה פחות עם החבר'ה. כן? ואז הוא, טוב, אבל הוא קומונר, הוא תורם, שוב, לתנועה, אתה תהיה בהנהלה הארצית. כן? ואז הוא תורם עוד יותר, ואז אומרים לו, אתה תהיה בפוליטיקה. ואז לא יהיה לך זמן בכלל לפעולות האלה. אבל אדרבה, מה שהעלה אותו, זה הרצון שלו להיות שייך אל החברה הזאת. וזה פרדוקסלי. זאת אומרת, אם לעומת זה הוא היה מראש אומר, הסניף לא מעניין אותי, אני רוצה להגיע לפוליטיקה. הוא לא היה מגיע בחיים. למה? כי הוא רואים שהוא סוציומט, אדם שלא אוהב את העולם. אז לא רוצים אותו. אז אותו דבר, אפשר לומר, החסיד, עובד האלוה, הוא אדם שאוהב את העולם. מרוב אהבת העולם, זה מביא אותו לחברה יותר עליונה. בהמשך יסביר לנו רבי יהודה הלוי שמדובר על חברת המלאכים. כלומר, כן, אבל מה שרבי יהודה הלוי שולל כאן זה הערך של הבדידות. אין ערך לבדידות, יש ערך לחברה. כל אחד וחברה מתאימה לו. עכשיו, אם החברה שלו זה בני אדם הפשוטים, אז הוא שייך לזה, צריך לאהוב את זה. אם הוא הפך להיות אדם נעלה, אז החברה שלו זה חברת המלאכים, אבל הוא בחברה. כן? הוא שותה קוסטה אחרי הצהריים עם המלאכים. על מה מדברים? שיחות של מלאכי השרת. כן? אבל הוא לא בודד. אמנם, רוצה היה להגיד, בעצם, אז אנחנו אומרים עכשיו, מה זה חיים? חיים זה החברה. מה אתה אומר? נו, מה זה מה שכתבו, זה מה שכתבו. אתה רואה למשל ששאול נשלח אל שמואל הנביא. כן? אז אומר לו, שמואל, תבוא אליי, זה, אני צריך לפגוש אותך. מגיע שאול, בחור צעיר עדיין, מגיע לעיר שבה חי שמואל, שואל את הבנות בכניסה לעיר, איפה הנביא? אומרים לו, שם יש לו זבח עם בני הניבים, תבוא. טוב, הוא הולך לבית, פותח את הדלת, רואה את שמואל, יושב בשולחן עם בני הניבים, והם אוכלים את הזבח. ואז, שמואל רואה אותו בכניסה, הוא אומר, זה אתה, בוא, 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 בוא. נותן לו לאכול משוק הימין, בוא תאכל את זה. והוא אוכל איתם. ואחרי שהוא אומר לו כמה מילים קצרות, אתה תהיה מלך, למי כל חמדת ישראל וזה, הוא אומר, בואי תהיה לגג. ובגג הם מדברים. מה הם דיברו? התורה, התנך לא סיפר. לא סיפר לנו מה הם דיברו על הגג. אומר הרב קוק, אם הם דיברו על הגג בבדידות, מן הסתם שהם דיברו סתרי תורה, דברים מיליונים. אבל מה שהתנך בחר לספר לך זה על הסעודה. זה לספר, היה טיש, היה נחמד, שתו יא, שמרו, שרו שירים, לייבדיק, משהו. זה מה שרוצים לספר לך. זה המפגש שלו עם שמואל הנביא. אחר כך סתרי תורה שלהם זה לא עניין לקורא בתנך. לכן זה שאתה אומר שהתנך לא סיפר לנו על החיים החברתיים של הנביאים, א', זה לא נכון, כי אתה רואה שאכן כן. דבר נוסף, התנך יש לו מגמה מאוד מאוד ספציפית, הוא רוצה לדבר על נבואות. זה מדובר, בסדר? אז אליהו, אנחנו עוד לא הגענו לזה. אליהו אדם משונה קצת, בואו נראה. אמנם רוצה היה להגיע למעלת חנוך שנאמר בו והתהלך חנוך את האלוהים, או למדרגת אליהו, להיפנות מעסקי העולם הזה ולהתייחד עם חברת המלאכים. שאז לא יחש ביחידות ובבדידות, כי היה מוצא לו צוות במלאכים. ולהפך, מצטר היה להימצא ברוב עם, כי תחסר לו בתוכם ראיית מלכות השמיים, שאימה אינו צריך לא למאכל ולא למשתה. אכן, לאנשים אשר כאלה, ראויה הבדידות הגמורה, גדולה מצוות, עלו מתאבים למוות, כי כבר הגיעו למדרגה אשר אין מדרגה למעלה ממנה, שיקבעו לעלות אליה. כלומר, יש יחידי סגולה, לא שהם אוהבים את הבדידות, אלא שאין להם יותר שייכות, באופן טבעי, אין להם יותר שייכות לחברת בני האדם, ומחפשים חברה אחרת. זה אליהו וחנוך. זה ההשתוקקות הפנימית שלו. כן, מה אתה אומר? כן, אדם אחד. בוא איתי, הוא אומר לו, יאללה. מגיע אליהו, מחפש איפה אלישע, אז שם הוא חורש, זורק עליו את הדרתו. על המקום אלישע מבין מה המשמעות של הדבר הזה, אומר, רק רגע, אני הולך לנשק את אבא ואמא ואני בא. בסדר? זאת אומרת, הוא הולך לבד איתו. בסדר? אהו. בסדר. אלה שמתו ביתו של נחש, הם היו אנשים חברתיים לעלה. על מי מדובר? מי זה הארבעה שמתו ביתו של נחש? בנימין, הלאה, ישי. שתיים, זה לא רע, זה רוב. כלאב בן דוד, כן, ומי עוד? עמרם, אביו של משה. בסדר? אז בואו נתחיל עם בנימין. בנימין הופך להיות המוקד של החיים המשפחתיים. כולם מטפלים בו. הוא בא, הוא כל הזמן שותק, אגב, לא שומעים אותו מדבר, אבל מתעסקים אך ורק בו. זה לא אדם בודד בכלל. עמרם, מנהיג האומה, הוא מתגרש, כולם מתגרשים, מתחתן, כולם מתחתנים. זה אדם דווקא עם עשייה חברתית גדולה מאוד. לא משנה, אבל ככה חזל תיארו אותו. זאת אומרת, אותם חזל שאמרו שהוא מת בביתו של נחש, לא היית יודע את זה, אלבלי חזל, בחרו לספר לך על אותו אדם שהוא אישיות חברתית משרמה ומעלה. נכון? בסדר. ישי, יש לו 8 ילדים, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, יש בן לישי בית הלחמי, תבוא לשם, עושים זבח. שם כולם עסוקים בעצם, הם מכינים מלחמה, הם מביאים אוכל אחד לשני במלחמה. כלומר, אתה רואה שהמשפחה של ישי היא לא משפחה של נזירים, אלא אדרבה, של אנשים שמעורים בעולם הזה. רק דוד שמו אותו בצון שם רחוק, כי מתביישים ממנו, אבל כל השאר בסדר, נכון? שהם
כל
כך מושלמים,
או שהם
מורמרים
כמה
שיותר. נכון זה, נו. אז לא מנתי את הקושה שלך. איך, אתה מדבר על הנוסטלגיה להיות כאליהו וחנוך?
כן.
על זה אתה מדבר, חשבתי שאתה מדבר הפוך.
אני כאילו מנסה לומר מזה הפוך על מה שהקודם אומר.
כן, נכון. אז הוא, לכאורה זה תמוע, אתה צודק. לכאורה זה סותר את מה שהוא אמר מקודם. עכשיו, התירוץ לזה יהיה בפסקה הבאה. בסדר? אבל הבנת שיש פה קושיה. מצד אחד הוא אוהב את העולם הזה, אבל הוא היה רוצה להיות כמו אליהו, אז תחליט, כן? אליהו הכוונה אליהו שעוזב את העולם. אגב, אליהו הייתה לו איזושהי, צריך לומר את האמת, הרקע של עזיבת אליהו את העולם הוא רקע לא פשוט בכלל, כן? הרי הוא עשה מופע ראווה אדיר בהר הכרמל, שוחט 400 נביאי הבעל, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, משוכנע שהוא החזיר את כל המדינה בתשובה. מגיע ליזרעאל, למקום הארמון החורף של מלך ישראל, הוא בטוח שיפתחו לו את השערים, עכשיו הוא ינהל את המדינה. והמלכה, איזבל, רואה אותו בחלון, אומרת לו, אני ארוג אותך. והוא בורח. מה זה הסיפור הזה? זאת אומרת שאם היא מסוגלת לומר, אני ארוג אותך, זה סימן שמערכות המדינה, המשטרה, הצבא, הכל איתה. אז הוא נכשל. כיוון שהוא נכשל, הוא הולך לשיחה אישית עם הבוס בהר סיני, הוא אומר לו, תיקח את אלישע בן שפט לנביא תחתיך. זאת אומרת, אתה מפוטר. על רקע זה, הוא נוסע עם אלישע, משכם לגלגל, לבית אל, ליריחו, לירדן, עושה את המסלול ההפוך מבני ישראל בימי יהושע. שמהירדן עד שכם ומשכם עד הירדן. מגיע לירדן, פותח את הירדן, הפוך מהכיוון של בני ישראל. עובר אל הצד השני, ועולה השמיימה כמו משה. זאת אומרת שהוא עשה, בעצם העזיבה של אליהו, במידה מסוימת, היא תיאור הכישלון של שליחותו. בצד שני, הוא נמצא בכל מקום, נכון? כל פעם שיש ברית מילה, מביאים אותו. אומרים המדרשים, טוב, זה לפני ביסומו, זה אחרי ביסומו. לפני ביסומו הוא עצבני על העולם חבלז. אבל אחרי ביסומו, כותב זכויותיהם של ישראל, מגיע לכל ברית, אומר, עזבו בריתך בני ישראל, לא עזבו בריתך בני ישראל. בסדר? אז יש פה איזו דיאלקטיקה. אבל רבי יהודה הלוי לא אומר את זה, בואו נראה מה הוא אומר על זה. בסדר? והנה. החכמים המתפלספים אוהבים, המילה מתפלסף פה איננה מילת גנאי. זה נאמר בהקשר חיובי. והנה החכמים המתפלספים אוהבים גם הם את הבדידות לשם זיכוך מחשבותם. שעל ידי זה הם יכולים להוציא בהקשיהם ההגיוניים מסקנות נכונות. אני צריך לחשוב בצורה לוגית, אם מפריעים לי יש רעש של ילדים או של סוחרים, אני לא יכול להתרכז, אני צריך להיות מקום שקט. ועל ידי אלה, תעלה בידם האמת בכל השאלות אשר נשארו להם ספקות בהם. כן, דקארט למשל, היה יושב ימים שלמים לבדו. כן, שוכב על מיטתו, חושב, הולך למכתבה, כותב, חושב, שוב הולך לנוח קצת, חושב, ימים על גבי ימים, היה בבדידות מוחלטת, כותב את ספרי הפילוסופיה שלו. כן, כדי לברר את הדברים בצלילות. ועל ידי אלה תעלה בידם האמת בכל שיות השני שאולי מספיקות בהם. אך, עם זה מבקשים הם לפגוש תלמידים. כן, זה נחמד, מדי פעם עושים חוג. שיביאו אותם אל מחקר נוסף, אל חיזוק הזיכרון, כמו שהאיש השוגה בצבירת ממון, אינו רוצה כי אם בחברת אדם, שאפשר לסחור עמו ולהרוויח על ידו. זאת היא מדרגת סוקרטס והדומים לו. כן, סוקרטס היה מתבודד, אבל גם סוקרטס היו לו תלמידים. הרי כל מה שאנחנו יודעים על סוקרטס זה מהשיחות שלו עם תלמידיו. אבל אלה אינם כי אם יחידי סגולה שכיום אין תקווה להגיע למדרגתם, אמנם ביות השכינה שורה בארץ הקדושה לאומה מסוגלת לנבואה, נמצאו שם אנשים שפרשו מן העולם ושכנו במדברות. אולם הם התחברו לדומים להם ולא היו מתבודדים לגמרי. גדולה מזאת, מחזקים היו איש את אחיו בידיעת התורה ומצוותיה, מקרבות אל המדרגה ההיא האלוהית בקדושה ובטהרה, אלה היו בני הנביאים. יש לנו תיאורים בתנך של חבורות בני הנביאים וצורת החיים הקומונרית שלהם. עכשיו, אז מה הוא אומר? שהשאיפה הזאת להיות כאליהו ואלישע, או עושה כאליהו וחנוך, מתאימה למצב שבו יש השראת שכינה גלויה בעולם. יש השראת שכינה גלויה בעולם, אז אתה פוגש את אלוהים בכל מקום, גם בבדידותך וגם בחבורות היושבות במדבר. בסדר? אולם בזמננו אנו, ובמקומנו אנו, ובקרב העם הזה, הוא אומר שלא יהיו מתבודדים לגמרי. הוא אומר את זה, נכון? יש דיאלקטיקה. יש זמנים של בדידות, יש זמנים של חבורה. אולם בזמננו אנו, אגב, בסוף ימי בית שני, התפתחה תנועה כזאת, תנועת האיסיים בעם ישראל. וזה היה כבר בתקופה ששכינה התחילה להסתלק. וזה יצר את הנצרות. כן, ראשוני הנוצרים היו כנראה איסיים, שחיו חיים לא נורמליים. שהם חיו חיים לא נורמליים. הם חיו במדבר, רחוק מנשים, הם חיו כמו במנזר בעצם, והם שנאו את העולם. כלומר, יוספוס סלביוס שהכיר אותם, כותב עליהם, הם מאוד אוהבים אחד את השני. והוא רומז שבעצם הם שונאים את שאר העולם. כי הם אמרו, כמו שעם ישראל נבחר מתוך העמים, אז האיסיים נבחרו מתוך עם ישראל. וכל השאר פסול. זה עכשיו, והם דיברו הרבה על אהבה וכו', אבל בסופו של דבר, הלכה למעשה היה להם ניתוק מוחלט מן החברה. התפתחו אצלם גם כיווני מחשבה דואליסטיים של בני אור ובני חושך. יש אנשים שמשייכים אל האור באופן טבעי, אנשים שמשייכים אל החושך באופן טבעי. עולם מאוד מאוד סגור. או אתה פה או אתה שם. אז כנראה, לא, ישו לא גדל שם, אבל הוא גדל בהשפעה של אנשים כאלה. למשל, יוחנן המטביל, שהיה כנראה איסי, היה רבו. זה... ואז קרה מה שקרה. טוב. אבל זה לכן אומר רבי יהודה לוי, מתי זה נכון? כששכינה שורה, כששכינה לא שורה, זה יוצר מצבים לא נורמליים. אולם בזמננו אנו, הנה מה שהוא כותב כאן, ובמקומנו אנו, ובקרב העם הזה, וכשאין חזון נפרץ, כשהחוכמה נקנית מועטת, והחוכמה המוטבעת נעדרת, כל המשקיע עצמו בפרישות של נזירות, מכניס עצמו בייסורין, ובחולי נפשי וגופני. אפשר לראות את זה אצל הפקירים, למשל, בהודו, ודומה. איש אשר כזה, מה? כן. אפשר לראות את זה, למשל, אצל הפקירים בהודו. הודו זה מדינה במזרח. הפקירים? הפקירים הם אנשים שחיים חיי בדידות ופרישות, בקושי לובשים בגדים ויושבים, והם יושבים, מפורסם, הם יושבים על מסמירים, כן? כדי... לא, לאו דווקא. לא, לא, אתה לא תרבוש הצהוב. הצהוב זה בודיסטים אלה, הצהוב, כן. אבל הם, יש להם איזה טכניקות כאלה של מגע עם העולם הרוחני, מתוך חיי עוני וייסורים. זה צורת החיים שהם בוחרים בה.
יש
בזה? ודאי שיש בזה מן האמת, אבל זאת אמת טמאה. זאת אומרת, זה לא דרכו של אלוהי ישראל, שאיננו שונא את החיים, אלא אוהב את החיים. פה יש כמין שנאה לחיים. כן. אז יש אנשים שמשל חיים כל ימיהם קשורים בשרשראות, כי צריך להתייסר. כן? למה? כדי שהוא נתן לך חיים, אז מה? זה... לא צריך לעשות מזה משהו? טוב. אלא מה? הם גילו שהגוף מביא את האדם לידי חטא ומידות רעות וכו'. אז הם האשימו את הגוף. לא האמינו בתיקון של הגוף. אז לכן אומר כאן אתם יכולים לראות עד היום הזה, ליד יריחו, יש מנזר שנקרא... לא, לא, לפני, לא, זה ליד בית חוגלה, אין חג'לה. אז שמה יש מקומות, בתוך הגבעות שמה, גבעות יבשות מאוד, יש כמין חפירות, שבהם אדם אחד יכול לעמוד. אז עשו את זה נזירים, בתקופה הביזנטית, היו יושבים שמה, ימים שלמים, תקועים בתוך הסלע, סלע גיר שהיה נוח לחפור בו, וככה הם חשבו שבזה הם מתקרבים לאלוהים. כן, כמו התופעות כאלה, קיימות אגב עד היום, אבל פעם זה היה הרבה יותר נרחב, זה התפשט מאוד לקראת שקיעתה של האימפריה הרומית ונפילת העולם בידי הברברים. כשראו שהעולם הולך ונשחט, אז הלכו והסתגרו בתוך מבצרים רוחניים. לכן אז התפתחו גם הרבה מסדרים של, של נזירים וכדומה. אז זה מה שהוא אומר כאן, איש אשר כזה יראו בפניו דכדוכי החולאים. זה מה שכה קדוש מעונה. אך בני האדם יחשבו מדכדוכי ענבה וכניעה, וככה יהיה לשבוי. המואס בחיים מתוך שהוא קץ במעשריו ובייסוריו, לא מתוך שהוא מוצא הנאה בבדידות. אבל יש לו בעיה, הוא לא יכול כבר להשתחרר מזה. מה, הוא עכשיו יחזור להיות כמו כולם? וכיצד לא יהיה כדבר הזה? והרי אדם זה לא דבק באור האלוהי עד שימצא בו את חברתו כנביאים. וכן לא הגיע לחוכמות שאדם עושה סיפוק בשגותו בהן ואין מנעימות לו את כל ימי חייו כפילוסופים. אז במה הוא עושה כל היום? נניח כי איש כזה, איש זה, ירא אלוהים הוא וחסיד. אבל אוהב הוא לשוחח עם אלוהיו ביחידות ולעמוד ולהתחנן ולהתפלל בכל התחנונים והבקשות שאפשר לו לזכור. יש לו ספרים מלאים בבקשות. יש לו ספרי תהילים מרופטים לרוב. אשר לתחינות המחודשות, לא ימצא בהן הנאה כי אם לימים מועטים, פתאום יש, איזה תחינה חדשה, איזה תפילה, משהו. כל זמן שהן חדשות, אך במידה שנעשות שגורות בפיו, ונפשו מתפעלת מהן, ואין בזה יסוד לא לקניעה ולא לכיליון נפש. וכך הוא נשאר יומם ולילה במצב שנפשו תובעת ממנה סיפוק צרכיה הטבעיים, ראייה, שמיעה, דיבור, פעולה, אכילה ושתייה, וחיי משפחה, בקשת רווחה בפרנסתו, ותקנת ענייני ביתו, עזרה לדל וכיבוד התורה מעונו בכל מקום שיש צורך בזה. האם לא יתחרט על כל אשר אסר בו את נפשו? יש מנזר, למשל, בלטרון, שקרא מנזר השתקנים. מכירים? השתקנים. אנשים שגזרו על עצמם בדידות לכל ימי חייהם, וגם לא לדבר כל ימי חייהם. מנזר השתקנים. כמה זמן אפשר ככה לחיות, תגיד? מה? לא יודע. אומרים שפעם הייתה רפורמה אצלם. החליטו שאחד הנזירים פעם בחודש ידבר בפני כולם, משפט אחד. אז לכבוד הרפורמה התאספו כולם ואמר, נמאס לי שכל יום אוכלים פה תפוחי אדמה. טוב, חודש לאחר מכן, הנזיר השני בא ואומר, אני דווקא אוהב תפוחי אדמה ורוצה שזה ימשיך. אז בחודש השלישי, זקן הנזירים פותח את הפה ואומר, לא, וכי אינכם מתביישים להתווכח כל היום על תפוחי אדמה. ובחרת זאת, הלא יוסיף להתרחק מענייני האלוהי שאליו ביקש להתקרב. כלומר, לא רק שהוא מתחרט, שהוא עשה נדרים שאוסרים אותו, עכשיו הוא מתחרט גם על הנדרים האלה. בקיצור, מה שהוא אומר, שחיי הפרישות יש להם מקום כשהם מלאים בתוכן. זה כמו שאדם אומר, האדם עוסק במשהו שמאוד מעניין אותו. כיוון שהוא עוסק בדבר שמאוד מעניין אותו, הוא שוכח לאכול. האם זה נקרא שהוא פרוש? לא. הוא פשוט התעסק במשהו אחר. כל כך חשוב לו שהוא שכח לאכול. אבל אם אדם אומר, אני ראיתי שאותו אדם נעלה, לא אוכל, אז גם אני לא אוכל. אבל לא היה לו תוכן למלא בו את, את היעדר האכילה הזאת. אז הוא רק רעב. כיוון שהוא רעב, הוא עצבני. ברור. וכולם אומרים, איזה קדוש. טוב, אז אם ככה, לא כך מתקרבים אל האלוה. אז איך כן? אמר כוזרי, תאר נא לי איפה, מה הם מעשה החסיד אצלכם. אז מה כן? אמר החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם, ומספק להם כל צורכם במידה נכונה, והוא נוהג בכולם בצדק, לא יעשוק איש מהם, ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו, כי על כן הוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם, נשמעים לו, ממהרים להיענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצווהם, ונזהרים מכל אשר יאסור עליהם. הנה, זו הגדרה של החסיד. כן, אבל אני לא הבנתי. זה חסיד? זה? קוראים לזה מדינאי. מפקד. אז איפה החסיד פה? אמר הכוזרי, לחסיד שאילתיך, לא למושל. מה אתה מבלבל לי את המוח? זה נושא לפרק אחר. מה הוא האיש הראוי למלוך במדינה? זה אדם שעושה את הדברים האלה. אבל לא מה זה ביקשתי. ביקשתי לדעת מהו החסיד. מהי מידת החסידות? אמר החבר, החסיד הוא המושל. על איזה מדינה הוא מושל? על עצמו. הוא המדינה. יש בתוך כל אחד מאיתנו מדינה שלמה. יש בתוכנו כוחות של דמיון, של רגש, של שכל, של גוף, של תכנון, של ביצוע. כל זה נמצא בתוכנו. ואיך מנהלים את זה? ברור. זה השאלה. אז החסיד הוא המושל, שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים אל משמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש. כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוכד העיר. והוא האיש הראוי לשלוט. כאילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה בצדק. כשם שנהג מנהג צדק, בגופו ובנפשו. כלומר, אתה רוצה לשים מישהו בראש המדינה? יש פתרון. תבדוק איך הוא מושל במדינה של עצמו. אם הוא מושל כראוי במדינת עצמו, הוא ידע למשול כראוי במדינה הכללית. לכן יש קשר בין הכישרון המדיני לבין הכישרון המוסרי. כן. למה?
גם במצוות יש, אנחנו מחכים במצוות יש שלושה מדינים, בין אדם לעקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו.
נו, והזמוע.
אז פה אפשר להגיד שבין אדם החסיד, איך שהוא מגיע אותו, בין אדם שמאוד מקפיד למצוות בין אדם לעצמו.
נו.
אבל בין אדם לחברו. כלומר, אותו בין אדם, כמו שהרב אמר, שאם אני רוצה לשים מושל על אדם, אני אשים אותו בין אדם, בכל שבין אדם לא מקפיד כבר בין מצוות בין אדם לחברו.
נכון. אבל יש דבר אחד משותף לשלושת הממדים שהזכרת, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. אדם. כלומר, זה אותו אדם שמתייחס אל המקום ואל חברו ואל עצמו כחיצונים לו. כי כשאדם מקפיד בין אדם לעצמו, למה אדם אוהב את עצמו? יכול להיות שתי סיבות. א', בגלל שהוא מאוד מזדהה עם עצמו, אז הוא אוהב את עצמו. נכון? זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא לא מזדהה עם עצמו, הוא רואה בעצמו מישהו שצריך לטפל בו. יש לו מרחק מעצמו, בין אדם לעצמו. אז מדובר על המדרגה השנייה. ואז יוצא שאין הבדל בין העצמו הזה שהוא צריך לטפל בו, לבין חברו, הוא המקום. כן, כן, אני שומע אותך.
אז בעצם הכוונה כוונת הממד הזה שבן אדם לעצמו זה לראות את עצמך כ...
חיצוני לך. נכון. וזה אנחנו צריך ללמוד מה זה אומר. כיוון שהגיע המבזק, לא נוכל כעת לעסוק בזה, אבל בעזרת השם נמשיך בזה בחודש מרחשוון. ברוך תהיה. פם פללה, פם פם.